אם אפשר לחבות, אולי מקדימה. אוקיי. אז אנחנו ממשיכים את משל הזורע. ועד עכשיו עברנו על שני סוגי אדמה, על האדמה ליד הדרך ועל האדמה הסלעית. היום אנחנו נתחיל עם האדמה עם הקוצים. אני רק אעשה חזרה קצרה, כי עבר קצת זמן, על האדמה הסלעית. אז ישוע אומר במתי י"ג 20-21, והנזרע על מקום הסלעים הוא השומע את הדבר ומיד ייקחנו בשמחה, ולא אין שורש תחתיו, ויקום רק לשעה, ובהיות צרה ורדיפה בגלל הדבר ייקשל כרגע. דיברנו על כך שהאנשים ששייכים לקבוצה הזאת הם אנשים שקיבלו את דבר אלוהים בשמחה, עם רגשות, עם השכל, עם הנפש, אבל לא היו מוכנים לשלם מחיר, לסבול עבור ישוע, והם נכשלו כשהגיעה איזושהי רדיפה, איזשהו מבחן על האמונה שלהם. במשל עצמו, ישוע תיאר את זה שאין שמה עומק אדמה. אני מזכיר את התמונה הזאת, אתם בטח זוכרים, שדובר על כך שדבר אלוהים אמנם נכנס, אבל לא עמוק פנימה. ושהצמיחה המהירה הזאת כלפי חוץ, כך אני מבין, מייצגת את העדות החיצונית רק לעיני בני אדם, לא משהו עמוק פנימי לפני אלוהים, חיים אישיים. השמש הייתה סמל לניסיון, לקושי, לרדיפה, לאיזשהו מחיר או סבל שצריך לשלם בעקבות זה שאדם בחר ללכת אחרי ישוע. זה בלתי נמנע. והיובש סימל את הכישלון של אותם אנשים בקבוצה הזאת, כי זאת הייתה אמונה שטחית. והשורש, כמו שאמרתי, הוא הפוך לעדות החיצונית לצמיחה המהירה. הוא סימל, כך אני מבין, למרות שהוא לא דובר פה, על משהו אישי, עמוק, בפנים, שהוא נסתר מהעיניים של בני אדם. החיים האישיים, ההחלטות האישיות, הרצונות האישיים שלנו בנוגע לאמונה, באמת לתת פרי, להביא כבוד לאלוהים, להיות נאמן אליו, השקידה האישית של כל אחד מאיתנו. ואני רציתי אולי קצת להשלים את התמונה בנוגע לדבר הזה, לגבי הנפש. כשישוע נשאל מהי המצווה הגדולה ביותר בתורה, הוא אמר, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מדעיך. כלומר, בכל מי שאתה, כולל הנפש. במקום אחר, ביוחנן י"ב 25, הוא אומר שמי שאוהב את נפשו, יאבד אותה. כלומר, אדם שעושה את הרצון של נפשו בעולם הזה, שנותן חופש, למלא את הסיפוקים, את התאוות שלו, את ההנאות שנפשו רוצה, הוא בסוף יאבד אותה. אבל אדם ששונא את נפשו, כלומר, מגביל אותה, מתכחש לה בעולם הזה, וכמובן ההקשר הוא ללכת אחרי ישוע, לא סתם להגביל את הנפש, הוא ינצור אותה לחיי נצח. ואולי בסיכום, אנחנו צריכים לא לתת לנפש להוביל אותנו, אלא להכווין אותה, וגם לאהוב את אלוהים עם נפשנו. ונעבור עכשיו להמשך המשל לנושא של היום. אז אני קורא ממרקוס ד' פסוקים 7-8. ויש אשר נפל בין הקוצים, ויעלו הקוצים, וימחו, ולא נתן פרי. ויש אשר נפל על האדמה הטובה, ויתן פרי עולה וגדל, ויעש זה 30 שערים, וזה 60, וזה 100. אז הערב אנחנו נתמקד על פסוק 7, ומה שרציתי כאן להדגיש זה שמדובר פה על המצב שהקוצים מאחו לגמרי את אותו זרע, את אותו צמח טוב, עד כדי כך שאין לו פרי בכלל, אפס פרי. רשמתי כאן את שלושת מראי המקום שבהם ישוע מפרש את האדמה הזאת. אני אקרא ממרקוס ד' 18-19, כי זה פשוט מכליל את הכל. ואלה הנזרעים בין הקוצים הם השומעים את הדבר, ודאגות העולם הזה ומרמת העושר ותאוות אחרות באות וממאחות את הדבר ופרי לא יהיה לו. אז הקוצים, ישוע מפרש אותם כשלושה תחומים או קבוצות, אם אפשר לקרוא לזה ככה. דאגות העולם הזה, מרמת העושר ותאוות אחרות. ואני רציתי כאן להגיד משהו מעניין. עד עכשיו, האדמה הראשונה סימלה, האדמה הראשונה במשל, סימלה אנשים שאלוהים לא מדבר אליהם בכלל. דברו, אלוהים עובר, לא נכנס פנימה ללב, נשאר חיצוני. האדמה השנייה דיברה על אנשים שיש להם אמונה שטחית, אמונה נפשית, רדודה, לא מוכנים לשלם מחיר. ואני מזכיר שאחד התנאים להיות תלמיד של ישוע זה להיות מוכן לשלם מחיר. זה להיות מוכן להתכחש לעצמך, לקחת את הצלב ולבוא אחריו. ואני מבין בהקשר הזה שאלוהים יודע את הלב של בני האדם, הוא יודע מי באמת מוכן ומי לא. ואני מבין שאותה קבוצה שדיברנו עליה בהתחלה, האדמה הסלית, הם לא באמת נולדו מלמעלה. האמונה שלהם הייתה שטחית. אבל כאן, להבנתי, הדבר הזה, האדמה הזאת, מכילה גם אנשים שהתחילו את הדרך הצרה. הם באמת נולדו מלמעלה, ואני אומר, התחילו, כי הם לא סיימו, הם הגיעו למצב של אפס פרי. ישוע אומר, ביוחנן תדבב, פסוקים 1 עד 6, אני מקריא, אנוכי הגפן האמיתית, ואביהו הקורם. כל שריג בי, אשר איננו עושה פרי, יסירנו, ואשר יעשה פרי, יתארנו להרבות את פריו. ישוע מדבר על שריגים, על ענפים, בהקשר של גפן, שמחוברים אליו. לא מישהו שחושב שהוא מחובר אליו. אבל המצב הזה של מישהו שמחובר אליו, והגיע למצב שאין לו פרי, ישוע מנתק אותו מהגפן, ממנו. בפסוק 6 הוא אומר דבר דומה, איש אשר לא יעמוד בי, ושלח החוצה כשריג, ויבש וילקטום וישליחום אל תוך האש, והיה לבער. אז להבנתי הקבוצה הזאת, כמו שאמרתי, מכילה גם אנשים שהתחילו את הדרך הצרה. ישוע דיבר על שלושה סוגים של קוצים. דאגות העולם הזה, שהייתי מכליל בהם, ברור שאפשר יותר, נתתי פה רשימה קטנה, מזון, שתייה, לבוש, פרנסה, בן, בת זוג, כמובן בהקשר של חתונה, מקום מגורים, ניהול חיי היום יום, ועוד דברים אחרים. והייתי אומר בגדול שזה צורכי המחיה או צרכים בסיסיים או צרכים שמשותפים לכל בני האדם מתוקף היותם חיים כאן על האדמה. זה יכול אולי להשתנות קצת בהתאם לתקופות או מקומות שונים בעולם, אבל זה דברים שמשותפים בגדול לכל בני האדם מתוקף זה שהם חיים כאן בעולם הזה. הקבוצה השנייה נקראת מרמת העושר, וכאן אני חושב שזה די ברור, זה כל מה שמדובר על עושר חומרי, נכסים, כסף, רכוש. והקבוצה השלישית, שהיא הכי רחבה, היא מדברת על תאוות אחרות, ויש אין ספור. אני בכוונה נתתי כאן רשימה של דברים שהם על ידי הכתובים לא מוגדרים בצורה של חטא חמור כמו תאוות הבשר, כמו זנות וזוללות. חשבתי כאן ספורט, טיולים, משחקי מחשב, תחביבים שונים, קריירה, מוזיקה, או בגדול רצונות שונים של הנפש, דברים שהנפש מתאווה אליהם, רוצה אותם. כל הדברים האלה ישוע מגדיר אותם כקוצים. יש להם את הפוטנציאל למחוץ את האמונה עד כדי כך שלא יהיה פרי. והתמונה שאני רואה לנגד עיניי היא כזו, של צמח או זרע טוב שנזרע באדמה והוא מתחיל לצמוח, והזרע הזה מתחיל להיות צמח והוא דורש מינרלים, מים, אור שמש, משאבים טובים כדי לגדול ולהתפתח. אבל באדמה הזאת יש גם עוד סוגים של צמחים, קוצים, שהם דורשים את אותם משאבים כדי לגדול. והמשאבים שהם דורשים באים על חשבון המשאבים של אותו צמח. אם הם לוקחים את המשאבים האלה, הם יכולים להגיע למצב שהם מוחצים את האמונה לגמרי, את הצמח הטוב לגמרי. והייתי אומר, בצורה ציורית, את הקוצים האלה, חלקם אנחנו חייבים לעקור, חייבים לתלוש אותם מהלב שלנו, ואת חלקם, הייתי אומר, יותר שקשורים לדאגות העולם הזה, אנחנו צריכים לגזום שהם יהיו במידה הנכונה ולא מעבר. נתחיל עם דאגות העולם הזה. היום נעבור על דאגות העולם הזה ועל מרמת העושר. אז בלוקס כף א', 34 ו-36, ישוע מדבר אלינו. רק ישמרו לכם, פן יכבד לבבכם, הלב שלכם יהיה כבד, יתמלא בדברים, במשתה ובשיכרון ובדאגות המחיה, ובא עליכם היום ההוא פתאום. משתה ושיכרון הם יותר, אני חושב, מתאימים לתאוות אחרות, אבל דאגות המחיה זה חלק מהדאגות של העולם כאן. וישוע מזהיר אותנו, הלב שלנו יכול להתמלא בדברים האלה, וזה יבוא על חשבון האמונה, על חשבון החיים האישיים, הקשר האישי עם ישוע. הוא ממשיך ואומר, כי כמו פח יבוא על כל היושבים על פני כל הארץ, לכן שקדו בכל עת והתפללו, למען תעצרו כוח להימלט מכל אלה העתידות לבוא, והתייצבתם לפני בן האדם. אני חושב שכל מי שקורא את זה מבין שגם קיימת האלטרנטיבה השנייה. לא לעצור כוח, לא לשקוד, לא להקפיד על תפילה, ולהתמלא בכל מיני דברים אחרים, והיום ההוא יבוא עלינו בפתאומיות, שאף אחד לא יודע מתי. אנחנו כולנו מבינים, לפי כל הסימנים בכתובים, שאנחנו מתקרבים לקראת הקץ. ואנחנו לא יודעים מתי ההילקחות תקרה, או איזה דברים אנחנו נצטרך לעבור עד שיגיע הזמן שנלקח, או נסיים את החיים. וקיים סיכוי שזה מה שיקרה לנו, שהקוצים ירמסו אותנו. ישוע אומר לנו מילות עידוד וסדר נכון של דברים, איך להתנהל כאן. הוא אומר לנו במתי ו' 26 עד 34, תסתכלו סביבכם, תסתכלו על הציפורים, תסתכלו על הפרחים, תראו איך אלוהים דואג להם, עד כמה אליכם הוא דואג, הרבה מעבר לדברים האלה. אתם לא צריכים לדאוג. הוא ידאג לכם מה תאכלו, מה תשתו, מה תלבשו. כל הצרכים הוא יודע, הוא יודע אם מישהו נורא רוצה בן או בת זוג, כן, מישהי בן זוג ומישהו בת זוג. הוא יודע את זה. אבל הוא אומר בפסוק 33, קודם כל תשימו את אלוהים במקום הראשון, את מלכותו, בחיים שלכם. קודם כל. ואז באמת אתם יכולים לא לדאוג. הוא ידאג לכם לכל יתר הדברים. אתם תקפידו על זה, על לשים את אלוהים במקום הראשון. ו... בהקשר הזה אני רוצה להגיד איזשהו משפט, שאנחנו כולנו עסוקים ביום יום, בהמון דברים, אם זה לימודים, עבודה, במשפחה. וישוע לא מדבר פה על כמות של זמן מסוימת, שעה, שעתיים, להקדיש לאלוהים כל יום. אני פעם שמעתי משפט נורא יפה, שנורא דיבר אליי, שאפילו 5 דקות עם אלוהים שווה יותר משעה בלעדיו. שרק עוברים על הכתובים ומסמנים בי. אז כל אחד מאיתנו צריך לבחון ביום יום איפה הוא יכול להקדיש את הזמן הזה לאלוהים ולתת את הזמן הזה לאלוהים. כל אחד לפי הסיטואציה שבה הוא נמצא, אם זה צבא או כל מקום אחר. וזה לא אומר רק לקרוא בכתובים, זה גם זמן הגות, לחשוב, להתפלל. אני אולי אסכם את זה בצורה יפה עם מה שישוע אומר. בלוקס חף, אני קורא את פסוק 25, לפחות חלק ממנו. הוא אומר, תנו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים. אני לוקח את הקיסר לכל אותם חובות או דברים שהם מתוקף החיים כאן אנחנו צריכים לעשות ולקיים. אנחנו יכולים בטעות לתת דברים מעבר לקיסר, וזה יבוא על חשבון הדברים שאנחנו צריכים לתת לאלוהים. וכל אחד מאיתנו צריך לבחון בחיים האישיים שלו, באמת, איפה עובר הקו הזה? בכל מיני תחומים. אני, אחד הדברים שחשבתי עליהם זה נגיד ניקיון של הבית. אפשר לנקות את הבית 100%, אבל להישאר בלי כוח. ואפשר לנקות אותו 80%, וזה מספיק, ולהישאר עם כוח. וזה יכול להיות בכל תחום כזה, אם זה בעבודה, לתת אפילו עוד שעה נוספת, יכול לגמור את הכוח. התחום השני, מרמת העושר. אני לא יודע אם חשבתם פעם על הביטוי הזה, מרמת העושר. העושר מרמה. את מי הוא מרמה? אותנו, את בני האדם. אנחנו גם לא חסינים בתור מאמינים לרמאות שנובעת ממנו. אני חשבתי על כמה נקודות שבהם העושר מרמה. העושר מעניק ביטחון שווא. ביטחון שהמקור שלו זה לא אלוהים. העושר, הדברים הכספיים, לדוגמה כסף, המספרים בבנק נותנים תחושת ביטחון לאנשים שהם מסודרים, ולא משנה מה יבוא עליהם, הם יסתדרו. הוא גם נותן חיבור לרכוש, רכושנות, כאילו הרכוש שיש לנו הוא ממש שלנו בבעלות ושייך לנו, בעוד שאנחנו מבינים כמאמינים שזה ניתן לנו, ואנחנו צריכים להשתמש בזה בחוכמה. הוא גורם גם לאושר ועצב. אם אנחנו, לדוגמה, מפסידים כסף, אנחנו יכולים להיות עצובים בגלל שהפסדנו סכום מסוים, או אם אנחנו מרוויחים, זה גם יכול לגרום לאושר, שהמקור שלו שוב, זה לא השמחה בישועה, השמחה באלוהים. הוא גם מעבר. מעבר מבחינה רוחנית, גם למציאות הרוחנית, להחלטות שאנחנו יכולים לקבל שגויות, וגם בקשר לחיים אחרי המוות, למה באמת יש ערך כאן על האדמה ולמה לא. ודבר נוסף שהוא עושה, הוא גם מקנה ערך. אנשים שיש להם הרבה, או שיש להם מעבר למה שיש לאחרים, הוא נותן להם ערך, כאילו הם יותר טובים מאחרים, תחושת גאווה. הוא פשוט מרמה את הנפש של בני האדם. בקטע פה, בלוקס י' ב', פסוקים 15-21, ישוע מדבר על הנושא הזה. אני לא אקרא את הכל, רק את הפסוק הראשון והאחרון. אני קורא את פסוק 15. ויומר אליהם, ראו וישמרו לכם מבצוע בצע, כי חיי האדם אינם תלויים בהרבות קניינו. במשל שישוע סיפר כאן, הוא דיבר על אדם שהיה לו עושר חומרי, והאדם הזה היה עיוור לחלוטין למה יש ערך ולמה לא, במה להשקיע את הזמן, ואלוהים מכנה את האדם הזה טיפש. פשוט טיפש. כל מה שהוא הכין, הוא לא ידע שהלילה הוא יסיים את חייו. וכל העושר הזה לא יהיה בשבילו. וישוע מסכם את הדבר הזה במשפט זהב, משפט מפתח. הוא אומר, זה חלק העוצר לו אוצרות ולא יעשיר באלוהים. אדם שעוצר לו אוצרות בעולם הזה, שיש פה דברים בעלי ערך עבורו יותר מאשר דבר אלוהים, קשר אישי עם אלוהים, הדברים שאלוהים מעריך, הוא עוצר אוצרות רק לכאן, רק לאדמה הזאת, שיום אחד המוות או ההילקחות יאפסו את הכל. והוא לא יעשיר באלוהים, הוא לא יכיר את אלוהים לעומק, הוא לא יכיר, הוא לא יגדל באופן רוחני. באיגרת אל העברים י' ג' בפסוק 5 אנחנו קוראים, רחקו מאהבת כסף והיו שמחים בחלקכם, כי הוא אמר לא ארפך ולא אעזב. שימו לב שפה מדובר על יחס לכסף ולא על הכסף עצמו. יכול להיות אדם עני שאין לו בכלל כסף והוא מאוד אוהב כסף, ולהפך, גם יכול להיות אדם עשיר שיש לו עודף אבל הוא בכלל לא אוהב כסף. הוא משתמש בכסף בצורה אחרת לגמרי. ישוע אומר שאנחנו צריכים להיות שמחים בחלק שלנו. כל אחד מאיתנו עובד בעבודה שונה, יש לו נכסים שונים. אנחנו לא צריכים להסתכל אחד על השני גם אם יש אנשים שיש להם יותר. כל אחד מאיתנו צריך להיות שמח במה שאלוהים נתן לו ולהיות מסופק בזה. בראשונה לתימותיוס וב, פסוקים 7 עד 10, גם ישוע פולוס אומר פה דברים מאוד חשובים. הוא אומר פה, אנחנו הגענו לעולם הזה בלי כלום, ואנחנו גם נצא ממנו בלי כלום. זה אמת, אני חושב שכל בן אדם יודע אותה, אבל השאלה אם הוא באמת חושב עליה, ומשנה את החיים שלו בהתאם אליה. גם פה חוזר שאם יש לנו מזון וכסות, את הצרכים הבסיסיים שלנו, אנחנו צריכים להסתפק בהם. והוא מזהיר כאן שאנשים שרודפים אחרי העושר, מבקשים להעשיר, יכול להיות מצב שהם יסורו מהאמונה. עד כדי כך. וחלק גדול מהרדיפה אחרי עושר זה כסף. אהבת הכסף. כי אהבת הכסף מאפשרת לקנות המון דברים ולממש המון תאוות שיש לבן אדם. באיגרת של יעקב, פסוקים, פרק ד', פסוקים 13 עד 16, ישוע אומר, יעקב אומר, אוי האומרים, נלכה היום ומחר לעיר פלונית אלמונית, ונעשה שם שנה אחת לסחור בה ולהרבות הון. במהלך החיים אנחנו יכולים להתקל בפיתויים שונים של משכורת יותר גדולה, תנאים יותר טובים, מקום עבודה במקום אחר, כל מיני פיתויים בתחום הזה. ואנחנו צריכים להיזהר שמה שמניע אותנו זה לא הרצון להרוויח יותר, להתעשר או לקבל תנאים יותר טובים. הטעות הזאת עלולה לעלות לבן אדם באמונה. הוא מוסיף פה פסוק ואומר, כי מה חייכם, אשן הנראה כמעט רגע ואחר קלה וילך. אני חייב להודות, אני בן 30 ואני מרגיש שהחיים טסים, ממש טסים. הזמן עובר מהר, ולהשקיע אותו בדברים שאין להם ערך נצחי, זה פשוט בזבוז. בלוקס ט"ו, פסוק 13, ישוע מדבר על כך שאי אפשר לעבוד שני אדונים. והאדונים שהוא מדבר שאי אפשר לעבוד אותם זה אלוהים והממון, לא אלוהים והשטן. אני ככה חושב שרוב הפיתויים שקשורים לתחום הזה של העושר, של הרכוש וגם של התאוות שלנו, הם מגיעות לנקודה האם אנחנו מעדיפים את הבורא או את הבריאה. האם אנחנו מעדיפים להיות נאמנים לאלוהים או לרצות את עצמנו וליהנות ממה שאלוהים עשה? וכך אני חושב שהסיבה שלא כתוב פה אלוהים והשטן, כי לכל אדם ברור בראש שזה שני הפכים, זה לא יכול לעבוד ביחד. אבל את אלוהים ואת הממון, את אלוהים ואת הבריאה לצורך העניין, ליהנות מכל מיני דברים כאן על חשבון האמונה, זה משהו שלא מתיישב להרבה אנשים, זה משהו שהם חושבים שאפשר ביחד. ישוע אומר בצורה חד משמעית, אי אפשר. אי אפשר לרדוף אחרי עושר, אחרי הממון, אחרי הדברים של העולם הזה וגם אחרי אלוהים. אי אפשר. אני אסיים עם הקטע הזה במתי וב, פסוקים 19-21. אל תעצרו לכם אוצרות בארץ, אשר יאכלום שם סס ורקב, וגנבים יחתרו וגנבו. אבל תעצרו לכם אוצרות בשמיים, אשר סס ורקב לא יאכלום שם, וגנבים לא יחתרו ולא יגנובו. ועוד פסוק זהב שאנחנו יכולים לבחון איתו את המצב של הלב שלנו. כי במקום אשר אוצרכם בו, שם יהיה גם לבבכם. איפה שהמחשבות שלנו נתונות רוב הזמן, לאיזה דברים? כשיש לנו פתאום זמן פנוי, לאן זה הולך? לאיזה כיוון? איזה דברים אנחנו הכי מעריכים? איזה דברים אנחנו הכי רוצים? האוצרות שלנו. ואם יש מישהו שמזהה אצלו שהמצב לא ככה, אז שלא יצדיק את זה. שיבקש מאלוהים שיעזור לו לשנות את זה. אחת התפילות שאני התפללתי כשהגעתי לאמונה הזה, שיש הרבה דברים בלב שלי שאני יודע שהוא נמשך אליהם ואוהב ונהנה מהם, שאלוהים לא אוהב. ואני רוצה שהלב הזה יאהב את מה שהוא אוהב ויסנה את מה שהוא שונא. ושאלוהים יעזור לי לגדול בתחום הזה. אז עם זה נסיים.